וגם את ארם, מצליח לו. אבל השלב השני, וזה מה שמנבא לו ישעיהו, השלב השני הוא שהוא משלם בעצמו מחיר מאוד מאוד קשה, כי אשור גם עובר דרך ישראל וגם מטיל עליו כל מיני מגבלות. בסופו של דבר, אחז משלם את זה מחיר כבד, שלפי השיא הוא בימי חזקיהו. השיא של המחיר הוא בימי חזקיהו, עוד נדון בזה, זו שאלה. למה אחז עושה משהו וחזקיהו משלם, ובימי חזקיהו משלמים, זו שאלה בסיסית שעוד ננסה לפתור אותה ולחשוב עליה. אבל בגדול, זה הרקע. אז אחרי ששומרון וארם חטפו, ואחרי שיהודה גם קיבלה את שלה, ואחרי שגם אשור יחטוף את שלו, כן, זה היה השלב השלישי, וזה יקרה מפלת סנחריב, בימי חזקיהו, זה מה שראינו בפרק האחרון, בפרק י', הנבואה של ישעיהו על מפלת אשור, אל תירא עמי מאשור בשבט יככה, אני בפרק י', כעוד מעט מזער, וקלה זעם, ואפי על תבליתם, כן, ביום ההוא יסור סובלו, ואני קורא את שני הפסוקים האחרונים בפרק י', בואו נתחיל משם, כן, אנחנו, מי שזוכר, אנחנו גם מתחילים משם את ההפטרה של יום העצמאות. עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו, הר בת ציון, גבעת ירושלים. זה מתאר את צבא אשור, כאשר הוא מסיים את המסע שלו לכיוון ירושלים, שהוזכר שני פסוקים קודם. זה בעצם להתחיל מאמצע, ממש מאמצע המשפט, להתחיל מפה את ההפטרה. אבל אומרים את זה כדי שנבין את המצב. הפסוק הבא הוא, הנה האדון, אדוני צבאות, מסעף פורה במערצה, ורמי הקומה גדועים, והגבוהים ישפלו, וניקף סבכי היער בברזל, והלבנון באדיר ייפול. פשט, הקדוש ברוך הוא, יכרות את הארז הזה, שנקרא אשור, בכוונה הדימוי הזה הוא דימוי של יער, לפני כן מופיעים הרבה דימויים, ישעיהו משתמש בהרבה דימויים של צומח, כן, איך אשור מחלה את כל הצומח בארץ, איך בסופו של דבר, בפרק ו' ראינו איך נשארת מכל יהודה נשארת גזע קרות, ככה מסתיים פרק ו'. ועכשיו הסוף הוא שגם צבא אשור זה מה שיקרה לו. הקדוש ברוך הוא מסעף, מסעף זה להוריד את הסעיפים, את הענפים, פורה במערצה, פערות, ענפים. מערצה זה כנראה איזשהו כלי חיתוך גדול, ורמי הקומה גדועים והגבוהים ישפלו, משפט אהוב על ישעיהו, גם בפרק ב', וניקף. צבחי היער בברזל, לשבור צבחי היער עם הברזל והלבנון באדיר ייפול. מעולה. אז בעצם זה מה שיקרה לצבא אשור, כן, למרות שעוד עוד באותו יום שהוא יעמוד בינו וינופיף יניף ידו בסוף מסע מהיר על ירושלים, הסוף, בסופו של דבר, יהיה שהוא יקרוס, וזה מה שאנחנו מכירים כמפלת סנחריב. אני רוצה, כן.
הלבנון באדיר ייפול.
בניגוד לדרשת חז"ל, בסדר? דרשת חז"ל, שדורשים על המקדש, שאין בית המקדש, הוא נופל רק בידי מלך, בסדר? אבל אנחנו מדקאי. פשט, לבנון באדיר יפול, מדבר על נפילת סנחריב. ארזי הלבנון, בסדר? זה הפשט. נשים את זה רגע בצד, קצת בוטניקה. בוטניקה, כן? יש תורת הצומח, יש מה שנקרא ניצן התחדשות. מכירים את הנושא הזה? בכל דבר, בכל צמח יש ניצני התחדשות. בכל צמח זה נמצא במקום אחר בצמח. מה זה ניצן התחדשות? כדי שהצמח יתחיל לצמוח מחדש, הוא יתחיל להצמיח חלקים חדשים, יש תאים לא ממוינים. קוראים לזה תאים שלא התמיינו, לא עברו התמיינות. זה אומר שמהתאים האלה יכול לצאת כל דבר. יכול לצאת עלה, יכול לצאת פרח, יכול לצאת שורש, כל דבר יכול לצאת מהעלים האלה. עכשיו, בכל צמח זה נמצא במקום אחר. למצל, אצל צמחים, למשל, אצל צמחים חד שנתיים, זה נמצא בזרע, בזרעים. ולכן צמחים חד שנתיים, אם אתה מוריד אותם, הם לא יצמחו שוב, אבל הזרעים שלהם יכולים להתחדש. יש צמחים שניצן להתחדשות, נמצא בקצה הענף. נגיד, תסתכלו פעם על עץ תאנה, אז ניצני ההתחדשות שלו הם בקצה הענפים, ומשם הוא ממשיך לגדול. יש צמחים, שזה קשור גם בהדס, זה בקצה הענף למשל. יש צמחים שניצן ההתחדשות נמצא גם בגזע. כלומר, מתוך הגזע יכול לצאת ניצנים. יש צמחים שיכולים להתחדש מתוך השורשים. כן, ראיתם פעם בזית, איך פתאום יוצאים ענפים מלמטה, חזירים כאלה. אז זה מתוך, זה מהשורשים. בכל צמח, זה בעצם במקום אחר, יש תוספת הידועה בבבא בתרא, מופיע בבבא בתרא, כשאדם מוכר לחבר שלו שדה, או כן, מטע, שהוא קורט אותו לעצים, כמה צריך להשאיר? להשאיר 4 טפחים מהעץ, להשאיר 2 טפחים מהעץ, מאיפה העץ יכול להתחדש? בסדר? מה שאתה אמרת, למשל, בגפן, זה הניצנים, כן, שאנחנו, כשמזומרים גפן, אז תמיד משאירים 2 עיניים, נכון? זה ניצן התחדשות, בגפן. למשל, עוד דוגמה, תסתכלו פעם, תיקחו כל שיח, יש, בכל עלה של השיח, יש בחק שלו ניצן התחדשות, קוראים לזה ניצן חקי, בחק, בין העלה לענף. פה יש ניצן התחדשות, יכול לצאת משם ענף חדש, יכול לצאת משם עלה, יכול לצאת פרח. תלוי מה הצמח צריך. שזה הרבה הרבה משמעויות, מאוד מאוד מעניינות. יש להם השלכות הדדיות, הניצנים משליחים אחד על השני, זה משפיע על הצורה של העץ, איך הוא ייראה, כל מיני דברים. משפיע למשל על התחדשות עץ אחרי טראומה. קורטים עץ אקליפטוס, נגיד מישהו משתמש, אקליפטוסים משתמשים בהם הרבה לעץ, לצורך, כן, בין אם זה להבערה, כן, לחימום, ובין אם זה לרהיטים. זה עץ מאוד שמשתמשים בו גם בארץ. אתה קורץ עץ אקליפטוס, הוא צומח מחדש. בדרך כלל צומחים 3 גזעים חדשים מתוך הגזע, רק אם לא קראת את הנמוך מדי. כן? זה מאוד בולט על עץ אקליפטוס. שריפה בקרמל, יש עצים שלא התחדשו מהשריפה. אורנים למשל לא מתחדשים מהשורשים. לא יכולים להתחדש מהשורשים. אבל הם יכולים להתחדש מהזרעים. בסדר? אלונים, עצי אלון, יכולים להתחדש מהשורשים. גם אם העץ כולו נשרף, יכול לצאת מהשורשים, זה כי יש להם ניצני התחדשות בשורשים. יש תאים לא ממוינים. בסדר? אז זה ההבדל. כלומר, יש, זה מאוד תלוי בסוג הצמח, וזה משתנה מצמח לצמח, פשוט לדעת, אז זה כמובן משפיע על איך הוא מגיב אחרי שריפה, איך הוא מגיב אחרי קריטה, וכן הלאה, אחרי כתיפה. אתם יודעים, מגדלי פרחים, אין נגלה אחת של פרחים. אתה כותף את הפרח, אתה יש לך שיח עם פרחים בגינה. אתה רוצה שיהיה לך עוד פרחים, מה אתה צריך לעשות? לקטוף את הפרחים. למה? אם אתה כותף, מה השיח עושה? מוציא חדשים. אם לא תקטוף, אז יצא פרי. כלבים, פשוטים בבוטניקה, כל החקלאים יודעים, עובדים עם זה הרבה. איפה לקטוף? מתי לקטוף? מתי הכי טוב? איזה פרחים יצאו הכי ארוכים? כי תמיד העץ, הגזע המשני הוא תמיד יהיה יותר קטן מהראשון וכו'. אני אספר לכם את זה בגלל הפסוקים שאיתם מתחיל פרק י' א'. אז בואו קודם נקרא את כל הפסקה עד פסוק, סוף פסוק י' ואחר כך ננסה להסביר. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. והריחו ביראת אדוני ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק אזור מותנה, והאמונה אזור חלציו, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם, ופריו הדוב תראינה יחדיו, ופריו הדוב תראינה, יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן. ושעשה יונק על חור פטן ועל מאורת צפעוני, גמול ידו הדה. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ זהה את אדוני כמיים לים מכסים. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד. אז זה מדבר כבר על השלב הרביעי. כן, מדבר על מה יקרה אחרי מפלת אשור. אני מזכיר שישעיהו, אנחנו רגילים הרבה פעמים לקחת את הדברים שלו על אחרית הימים הרחוקה, אבל הוא מדבר על אחרית הימים הקרובה, נכון? הוא מדבר על זה בפשטות, והמפרשים פה מתלבטים, על מתי הוא מדבר. הוא מדבר על תקופת חזקיהו, זה חשוב מאוד להבין. הוא מדבר על העתיד הקרוב, הוא לא מדבר על העתיד הרחוק. וזה חשוב מאוד להבנת מה שכתוב כאן, מה זה בגר זאב עם כבש, כן? נראה עוד מעט איזה נדבר. אבל לאט לאט, נתחיל מההתחלה. ויצא חוטר מגזע ישי. ונצר משרשיו יפרה. יוצא חוטר מגזע ישי, יוצא ענף מהגזע ונצר יוצא מהשורשים. מה המצב של העץ?
קרות.
היה מצב של העץ קרות. פגשנו את העץ הזה? פגשנו אותו. פגשנו אותו בסוף פרק ו', מי שזוכר, מי שלא אני אזכיר. פסוק אחרון בפרק ו', מדובר שם על כל הנבואה של ישעיהו בתוך בית המקדש, והוא שואל, בשלושה פסוקים האחרונים, עד מתי אדוני? ויאמר, עד אשר ימשעו ערים מעין יושב, ובתים מעין עדה, ועד עמת ישעה שממה, וריחק אדוני את האדם, ורבה העזובה בקרב הארץ. לא ישאר אף אחד. ועוד בא עשירייה, שתישאר רק עשירית, ושבה והייתה לבאר, כאלה וכאלון אשר בשלכת, מצבת בם, זרע קודש מצבתה. מצבת בם, לרוב המפרשים, הכוונה גזע קרות. מין ניצב כזה, גזע קרות. אותו גזע קרות, עליו אנחנו מדברים עכשיו, והגזע הקרות הזה יוצא חוטר מגזע ישי, ונצר משרשיו יפרה, יוצא נצר מהשורשים. אז יש נצר, שזה ענף שיוצא מהשורשים, יש חוטר שיוצא מהגזע, על כל פנים יש התחדשות. יש ענף קטן וחדש. זה כמובן מצד אחד, אחרי הקריטה ההיא, אחרי השריפה שתוארה, אני מקריא ומזכיר לכם, מקריא מפסוק מפרק ט', כן? כי בערה כאש רשעה, שמיר ושיט תאכל, ותצת בסבכי היער, והתאבכו גאות עשן, בעברת אדוני צבאות נאטם ארץ. שהיום מתאר שריפה אדירה שאוכלת את כל הארץ, הוא מתכוון שם לצבא האשורי. בין אם זה מתואר כקריטה, בין אם זה מתואר כשריפה, יש התחדשות של העץ. זה אחד, נקודה ראשונה להבין איך ישעיהו מבין את מה שקורה. אבל כמובן, כל זה על רקע הפסוק הקודם, של סוף פרק י'. הנה האדון, אדוני צבאות, מסעף פורה במערצה, ורמי הקומה גדועים והגבוהים משפלו, וניקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול. על רקע זה, ויצא חוטר מגזע ישי. גם אשור יקרת, רק שהגזע האשורי, מה אין לו? אין התחדשות. בניגוד לזה, לגזע הקרות של עם ישראל, יש התחדשות. אתה יכול לשרוף אותו, אתה יכול לכרות אותו, מתחיל, ממשיך לצמוח מהשורשים. מכירים את העצים האלה שאתה שופך עליהם זפת, מכירים, הזדרכת. אחד העצים הכי נודניקים. אתה קורט אותו עד למטה, הוא ממשיך, הוא חוזר. אחרי שנה, מצמיע, מוציא גזע. אתה שופך עליו נפט. לא משנה, זה עץ בלתי ניתן להצירה. אם לא, אז החקאים מתעללים בו, חותכים אותו לרוחב, לאורך, עוד גם לא תמיד עוזר, אבל שופכים עליו זפת, כל מיני דברים. זה עץ שקשה מאוד להיפטר עליו. יש כמה עצים כאלה. זה מה שבעצם מדמה פה ישעיהו. נחרט, נשרף, יוצא ענף חדש.
מה ההבדל בין חוטר לנצר?
חוטר יוצא מהגזע. נצר מהשורשים.
יש לזה...
מה? נכון, ההערה שלך היא נכונה, כי מי שזוכר את הפרק הקודם, אני לא רציתי להרחיב פה יותר מדי, אני זוכר את הפרק הקודם, אז אשור, הדימוי של אשור הוא מקל. אוי, אשור שבט אפי, מטה בידם זעמי. זה היה הדימוי של אשור. כן, בדיוק בפרק י'. אוי, אשור שבט אפי ומטה ובידם זעמי. מקל, ולכן, כנגד המקל שהיה צבא אשור ביד השם, עכשיו בעצם יש התחדשות כמו מקל, באמת של עם ישראל, נערה נכונה, כן. ענפים שיוצאים מתוך השורשים ומהגזע ומתחדשים. אני רק אראה לסוגריים שאולי נתייחס אליה בסוף, תזכרו את המילה יפרה, כן, הלשון הזה של פריאה, שגם חוזר לישעיהו כמה פעמים, וניתן לה אולי משמעות בהמשך. ונחה עליו, ונחה, יותר דיוק, ונחה עליו רוח אדוני. רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. על אותו נצר תנוח רוח השם. עברית? נבואה. נחה עליו רוח השם, אנחנו מכירים את זה למשל באלישע, כתוב נחה רוח אליהו על אלישע. כן, כאשר הוא מתנבא. אותו דבר. בשמשון.
כתוב רוח השם?
לא, ותצלח על רוח השם. נחה יש עוד פעם אחת עם 70 הזקנים. כן, ותנח עליהם הרוח. בדרך כלל זה מה שאמרנו עכשיו, המשמעות של זה שלנוח, הנחת הרוח היא כאשר היא עוברת מאחד לאחד. בסדר? אבל לפשוט, ונחה עליו רוח השם, אז הוא יהיה נביא. רוח חוכמה ובינה, מה זה אומר שהוא יהיה? מה זה אומר חוכמה ובינה? מאיפה זה? הבו לכם אנשים חכמים, נבונים וידועים לשבטכם. מה? נכון, מי אלה? שופטים, נכון? כן, על שלמה כתוב, שהיה חכם ונבון מכל האנשים, כן? משפט. אז דבר, אמר, אם, השלב הראשון זה דבר שכתוב עליו שהוא יהיה נביא, הדבר השני שכתוב עליו שהוא יהיה
שופט.
הדבר השלישי, רוח, עצה וגבורה. מה זה רוח, עצה וגבורה?
רגע.
אתם אומרים מלך שזה יפה, אבל איזה צד במלך זה? עצה וגבורה? פה הוא צריך להכיר קצת, בואו נפתח רגע במלכים ב', רק כמה עמודים אחורה. מלכים ב' פרק י"ח, לא צריך לדפדף הרבה אחורה. מלכים ב' פרק י"ח, בואו נראה איפה עוד אחרתי שכאן, זה לפי רב שקיר. כן, פסוק י"ט. מלכים ב' פרק י"ח, פסוק י"ט. מדובר פה על תקופת חזקיהו, שבנו, אנחנו עוסקים, אני מזכיר לכם, כן? עליו זה כנראה, עליו הנבואה, והוא שולח, מלך אשור שולח את רב שקה, כן? שלדעת חז"ל היה יהודי מומר, נכון? היה יהודי מומר, הוא שולח את רב שקה שידבר עם היהודים בתוך ירושלים. ויאמר עליהם רב שקה, אמרו נא אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול, מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרת, אך דבר שפתיים, עצה וגבורה למלחמה. אתה על מי בטחת כי מרדת בי. עצה וגבורה למלחמה. בסדר? אז ולך עליו רוח, עצה וגבורה. זה שתי הפעמים היחידות בתנ"ך שהשניים האלה מופיעים ביחד. כן? ואני מזכיר שהם קשורים לנבואה הקודמת של ישעיהו. פלא יועץ אל גיבור. השם שהוא נתן לחזקיהו. פלא יועץ אל גיבור. יועץ וגיבור. אז רוח עצה וגבורה. רוח עצה וגבורה זה למלחמה. כלומר, יש פה מלך שהוא יהיה, לפי ישעיהו, הוא יהיה נביא.
גם שר צבא.
הוא יהיה שופט. הוא יהיה שר צבא. ליתר דיוק, שר צבא ב... תכסיסמי, טקטיקה, כן? תכסיסמי מלחמה. רוח דעת ויראת אדוני, לעניות דעתי, זה משלים את הרביעייה, זה התלמיד חכם. אז יש לנו פה שופט, נביא, זה ככה נראה המשיח של ישעיהו. מה שהוא אומר, זה נכון גם לדורות, בסדר? גם הרמב״ם, כשהוא מתאר, על פי הפסוקים פה, את המלך המשיח, ויחות מלכים, אז הוא מתאר מלך שישפוט ישראל, וילחם את מלחמותיהם, ושהוא יהיה, כן, תורה, וכל הדברים האלה. זה לקוח מכאן. ארבע רוחות. ארבע רוחות, כן? רוח, יש פה הרבה ארבע רוחות. רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. ארבע רוחות, זה מאוד מזכיר קצת את יחזקאל, בחזון העצמות היבשות. מארבע רוחות בואי הרוח, אולי לכן ארבע. כן, יכול להיות שזה ארבע שם שבע, כי הרי לפעמים זה כפול פה.
חזקיה היה לו נבואות?
שאלה מאוד טובה. האם חזקיה היה לו נבואות? לא כתוב במפורש, אבל בהחלט כתוב שחזקיה מדבר עם השם, שמע השם אל תפילתך. יש כמה וכמה פעמים שאנחנו שומעים שהוא כאילו היה, לא יודע אם נביא, אבל כן. היה לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. והריחו ביראת אדוני. מה זה והריחו ביראת אדוני? כן, אז חז"ל אומרים...
אז זה משפט, לא...
נכון, חז"ל אומרים שהיה שופט, כי זה המשך הפסוק. מעריכו ביראת השם, לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשנה או משמע אוזניו יוכיח. כן? הוא לא ישפוט בעזרת לא מראה עיניים, ולא משמע אוזניים. אלא הוא יעשה את זה בעזרת חוש הריח. ככה אומרים חז"ל, אומרים את זה בהקשר של בר כוכבא, מכירים את הסיפור על בר כוכבא? מוח ודיין. גמרא סנהדרין, צדיקים אל עמוד ב', הגמרא אומרת... מספרת על בר כוכבא, שחז"ל לא הייתה דעתם נוחה ממנו, כן? בגלל שהוא אמר, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אל תעזור ואל תפריע. כן, אז הגמרא שמה אומרת שאמרו, נך זה, נלך לבדוק. אם הוא מוח ודין, אם הוא מריח ודן, כן, זה סימן. הסימן שהוא באמת מלך המשיח. אם הוא לא יודע להריח ולדון, לפי הריח, כן? זה נראה לי חייב, זה נראה לי זכאי, אז הוא לא מלך המשיח. הרמב״ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם, אומר שזה משל. הרי ועד ממש, בפרק האחרון של מלכים ומלחמותיהם, פרק י"ב, הרי ועד מתפוצץ עליו. הוא אומר, הנה, סיפור על בר כוכבא. כתוב שככה בדקו אותו. כן? אז הרמב״ם כמובן הבין כנראה שהסיפור הוא לא פשט. בסדר. פשט הפסוק לעניות דעתי הוא לא ככה. כן? הוא לא ככה. והריחו ביראת השם, הכוונה מלשון והריחו מלשון רוח. כן? תהיה בו רוח יראת השם. כן, זה לא והריחו מלשון ריח. אבל כמובן שעל רקע המשך הפסוק, כשמדובר על שמיעת האוזניים ומראה העיניים, אז חז"ל דורשים מלשון ריח. אגב, זה לא בהבדל גדול. זה לא בהבדל גדול מהפשט. הריח הוא החוש הכי רוחני. נכון? אתם מכירים שהחוש שלו חטא בחטא עץ הדעת. עץ הדעת, אופס. רוח יראת השם, הרי לפני שנייה רוח דעת ויראת השם. נכון? אז זה לא לגמרי לא. כתוב פה ועריכו, באמת זה דום משמעי. יהיה לו חוש ריח מפותח, הכוונה שיהיה לו חוש רוחני מפותח. לא למראה עיניו ישפוט, זה כנגד שמואל הנביא, נכון? כי השם יראה לעיניים. ולא למשמע אוזניו יוכיח, יכול להביא הרבה דוגמאות לזה, אולי כנגד דוד המלך בסיפור בין ציווה ו... כן, מפיבושת, ששופט רק לפי משמע אוזניים. יכול להיות כמה אפשרויות, אבל הוא יהיה בעריכו ביראת השם, הוא לא יסתכל רק חיצוני, לא בראייה ואפילו לא בשמיעה. שמיעה בתנ"ך תמיד יותר פנימי מראייה, בסדר? ראייה חיצוני, שמיעה עוד יותר פנימי, ריח, הרבה יותר פנימי, כן? אז זה ממש, ריח זה החוש הרוחני, אז זה לא לגמרי רחוק מהפשט, מה שחז"ל אומרים, מעריכו ביראת השם. הכוונה שיהיה לו חוש רוחני והוא לא עשה חיצוני. ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענבי ארץ, רק תשימו לב להקבלה, מישור
צדק.
צדק, נכון? ישפוט תבל בצדק ולאומים במישרים. מישור צדק, כן? ישר, מלשון יושר. דלים מקביל לענבים, עניים. בסדר? ענבים ועניים בתהילים, הרבה פעמים מתחלף. צעקת ענבים, צעקת עניים. הרבה פעמים גם העניים הם ענבים, אבל לא תמיד, בסדר? אבל פה ודאי, ענבי ארץ, אותם עניי ארץ. ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. מה זה אומר על המשיח? לא צריך להרביץ. כן? אומר איזה משפט, קורה. יקה ארץ בשבט פיו. כן?
הסוג של כללה כאילו שיהיה לו כוח לקלל?
כן, השאלה אם זה כוח לקלל או שהמילים שלו יהיו מספיק חזקות כדי בלעם. לגרום לדברים לקרות.
זה כמו בלעם כזה?
אני לא בטוח שזה דווקא בהקשר הזה. אני חושב שכאילו המילים שלו יהיו כל כך חזקות שזה יגרום פשוט, כמו, במקום להרביץ לאנשים, אפשר רק לדבר איתם.
הוא דיפלומטי.
בהקשר של משה אני אומר. כן, עם הסלע. כן, אבל בעיקר ארץ בשבט פיו, בכוונה השימוש הוא במילה בשבט. כן, אותה מילה שמייצגת את השור בפרק הקודם. כן, ופה הוא עושה את זה עם הפה. וברוח שפתיו ימית רשע. אותו רוח דעת ויראת השם, כן, מהפסוק הקודם, כשהתקיעה על שפתיו. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. על מה מדובר עכשיו? מה זה אזור מותניים? על מה מדובר?
חגורה.
שמה היית? סתם, זה היה חגורה שלו?
נשק.
נכון מאוד. כן, אנחנו מדובר פה על הנשק, אגב זה גם הפרק הקודם, נכון? ראינו את זה. כשאשור...
דיברנו על המגפיים שלהם, לא?
גם על המגפיים שלהם, נכון? דיברנו על זה בפרק... בסוף פרק...
סיום מסיים ברש.
כן, אז זה... בואו נראה את זה. ולא נפתח אזור חלצה ולא ניתק סירוך מעליו, סוף פרק ה', כן? והיה צדק אזור מותנה והאמונה אזור חלצה, כלומר עם זה הוא נלחם, אלה כלי המלחמה שלו, כן? זה מה שאולי מוביל את המלחמה שלו. אם אמרנו שהוא גם שופט וגם נלחם, אז עם מה הוא שופט ונלחם?
צדק
ויהיה שם, כן? מקודם ראינו על בפסוק הקודם זה היה על המשפט ועכשיו זה על המלחמה. עד כאן בעצם מדובר על אותו מלך, כן, אותו נצר מגזר, כן, מה שאנחנו קוראים המשיח, כן, ישעיהו לא משתמש במילה המשיח, בסדר? אותו נצר מחוטר מגזע ישעיהו. ועכשיו ישעיהו עובר לחזון אחרית הימים הידוע, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר, אתם שמים לב איך זה עולה, נכון? זאב עם כבש, נמר זה כבר יותר גדול, כנראה עם גדי זה יותר. רק של עז כנראה. ועגל וכפיר, ומרי יחדיו.
נער.
המשפט הזה לא קשור, מה זה קשור? ונער קטון נוהג בם. מה זה קשור? מה זה בא להוסיף? ונער קטון נוהג בם. ובצד השני של המשפט הזה, ופריו הדוב תראנה, יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן. אז עוד פעם, שלושה. באמצע יש את ה...
למה משנה פה בין אריה לכפיר? כן. זה אריה, לא?
נכון, זה אותו בית, זה כנראה שכפיר הוא הצעיר יותר, כן? אולי מול העגל.
כפיר הרעיות.
כן.
רגע, מגן ופרה
ודוב. גם? כן, רק זה הבוגר יותר. אז פרה ודוב תראינה יחדיו, הכוונה, לא ש... לא רק הקטע שהוא לא יטרוף אותה, אלא הם אוכלים את אותו אוכל. זה הנקודה פה. כלומר, אם בפעם הקודמת דיברנו על זה שהם יכולים להיות ביחד, אז פה בפסוקים האלה כתוב, ופרה ודוב תראינה, יחדיו ירבצו, מרבץ, כן, להרביץ את הצון, כן, זה כשרואים אותם ביחד, ואריה כבקר יאכל תבן, זה כבר מדובר על מה הם אוכלים. מחלוקת ידועה.
אם ירבץ בהקשר הזה של פרה וכפיר, פרה ודוב, זה להרביץ את התבן, אז למה ירבץ לפני זה, זה אותו דבר?
איכה תראה, איכה? תרביץ בצהרון.
לא, אם זה כאן, זה הפירוש, אז למה נאמר עם גדי ירבץ, זה לא אותו פירוש, וזה שהם יהיו ביחד.
הבנתי מה שאתה אומר, למה נאמר עם גדי ירבץ, גם יכול להיות, באמת, שישה טובה. אני חושב, אגב, מה שאמרת, שזה רק הוא מחדד את זה שנער קטון נוהג בם, הוא עומד במרכז פה. כלומר, יש פה זאב עם כבש, נאמר עם גדי, עגל וכפיר אומרי יחדיו, בסדר? הדגש פה במשפט הזה הוא על הווגר. ובמשפט השני, אני יודעתי על התראנה ועל היוחל.
מה זה מרי?
מרי זה גם סוג של בקר.
גם סוג.
כן, לסבוח, שלום אומרי, זה לדוד המלך כשהוא מעלה את ארון השם. כן, אז אני רק אומר, זה שם באמצע, עוד מעט נחזור את זה, אלא ונער קטון נוהג בם. כן, שזה בעצם מכניס פה את הבן אדם באמצע. מחלוקת רמב״ם, רמב״ן ידועה, אתם בטח מכירים. הרמב״ם מהלכות מלכים אומר שכל הסיפור הזה הוא סיפור שהוא משל. כן? הוא משל ברור, הוא לא...
משל בו... על האומות.
כן, משל על האומות, נכון, זה הוא אומר באיגרת חיית המתים, שזה משל על האומות. שם הוא אומר שזה משל, איננו יודעים עד שיבוא מלך המשיח, ואז ידעו. אנחנו נדע לפרש, אנחנו כבר עם מלך המשיח, יודעים לפרש כבר, יכולים להציע פירוש. הרמב"ן על התורה, וישבתי חיה רעה מן הארץ, ויקרא, בסוף הכללות של בחוקותיי, בסוף הברכות של בחוקותיי, וישבתי חיה רעה מן הארץ, אומר כפשוטו. אומר הרמב"ן על ויקרא פרק כ"ו שמה, שבסופו של דבר הכל עולם חוזר לגן עדן. אומר הרמב"ן, לפני חטא אדם הראשון, חיות לא טרפו בכלל. מה החיות עשו? אכלו עשב. כן. החיות אכלו עשב.
גם האדם אכל עשב.
כן, כן, כן. כולם. כולם אכלו עשב או פירות. אדם אכל פירות, לא משנה. אבל הכל היה צמח, כולם היו צמחוניים. אומר הרמב"ן, ואנחנו בעצם זה מדבר על חזרה לגן עדן. בואו נתחיל עם הרמב"ן. דעת הרמב"ן, דעת הרמב"ן ראיה לה מהפסוק הבא. הפסוק הבא, אני קורא את הפסוק הבא. ושעשה יונק על חורפתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדם. מה מדובר פה? השלמה בין האדם.
הנחש.
הנחש. אין ספק שזה חזרה. זה לפני החטא, הרי תוצאת החטא היא ואיבה אשית בינך ובין האישה, נכון? כן, ובין זרעך ובין זרעה. שעשה יונק על חורפתן, מעבר לזה שזה אומר שהנחש לא יהיה מסוכן כמו הפשט, מדובר פה, מבין הרמב"ן, חזרה לגן עדן. הרבה מהמילים, עכשיו כשמסתכלים על זה ככה, כל הפרק מדבר ככה. אם גם נתחיל מההתחלה, אז אמרנו, ונצר משורשיו יפרה, זה כנגד הפרו ורבו של האדם הראשון, ורוח דעת ויראת השם, וכמובן, מכוון לעץ הדת, כי הרי זה, לכן מדמים את החוטר מגזע ישי לעץ, שמה יש עליו? רוח דת. אז זה עץ הדת. כן? וכן, וכל השלום הזה עם החיות, כמו שאומר הרמב"ן, שעשה יונק על חורפתן ועל מאורת צפעוני גמול ידה השלמה בין האדם לנחש. בואו נמשיך עוד פסוק אחד. לא יראו ולא ישחיתו מכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. על מה מדברים שני הפסוקים האלה? על תיקון לאיזה חטא? לדור המבול. כן, במקום דור המבול שהם חטאו ולכן הקדוש ברוך הוא הציף אותם במים, מה יהיה עכשיו?
מלאה הארץ חמס.
בדיוק, הביטוי הזה, כי מלאה הארץ, מופיע רק בשני מקומות. איפה? פה ושם. כי מלאה הארץ חמס מפניהם, ופה כי מלאה הארץ. דעה את אדוני, כמים לים מכסים, כן? שמה אין, זה, ולכן גם לא יראו ולא ישחיתו, כי הרי מה מובא על דור המבול? כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ, גם שם זה אגב כל בשר. אז לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה את אדוני כמים לים מכסים, זה מדבר על תיקון דור המבול. הרמב"ן מסתכל על הפרק הזה ואומר, כשישעיהו רואה את חזקיהו, הוא רואה תיקון לכל דור המבול וחיית האדם הראשון. זה מה שהוא רואה מול עיניו. מלאה הארץ דעה את אדוני כמיים לאן נכסים. הדעת, תיקון לחצת הדעת, תיקון לדור המבול. כמיים לאן נכסים, זה מה שקורה. כן? זה מה שהוא מדמיין, ככה מבין הרמב"ן את הפרק. ולכן לפי דעתו, אומר הרמב"ן, כל מה שכתוב הוא כפשט. כפשט, שינוי בטבע. כן? שינוי בטבע החיות, חוזרים לגן עדן.
מה? אז הוא גם מפרש שהוא ממש יריח את המשפט.
למשל, זה מתאים לשיטת הראב"ד שמבין כפשו אותו. נכון. הראב"ד והרמב"ם הולכים שם עם הפשט. הרמב"ם, אגב, גם על המשפט הזה הוא לא מבין אותו כפשט, כן.
מה שיטת הרמב"ם?
השיטת הרמב"ם היא שזה מדבר על האומות. לא מדובר פה בעצם על
שינוי
בטבע האנושי, אלא יש פה משל לאומות. אני מזכיר שאשור באמת הוזכר נמשל לאריה.
גם בדניאל.
כן, אני מקריא בפרק ד' כמדומני, אני אומר על הזיכרון. סוף פרק ה', שאגב, הוא מדבר על צבא אשור, אשר חיציו שנונים וכל קשתותיו דרוכות, שאגה לו כלבי, כלבי ישעד, ככפירים ואינהום, ויוחז טרף יחיד, זה אותו כפיר, בסדר? כלומר, הוא הרבה פעמים מדמה אותם, וגם את האומות בכלל, נכון? לחיות טורפות. כן, רואים את זה אגב, במפורש, נדמה לי מי שאומר את מה שאני אומר עכשיו, את מה שאומר הרמב״ם, שכנראה משם הוא לקח, ביחזקאל, בנבואות מקבילות ביחזקאל.
גם בדניאל, לא?
כן, דניאל זה כבר הרבה יותר מאוחר. אז הוא מדבר, כה אמר אדוני אלוהים, הנני לרועים ודרשתי וכולי, הצלתי צונים מפיהם. אמן כן, ואז הוא מדבר שם על הצלת הצון שלו, שזה עם ישראל, מגדה. ותהיין הצוני לכל חיית השדה, ותהיין לאוכלה לכל חיית השדה. כן, לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני אני ושפטתי בין כל זה, והוא מתאר איך הוא מציל את הצון שלו מכל הזה. ואז הוא אומר ככה, ולא יהיו עוד בז לגויים וחיית הארץ לא תאכלם, וישבו לבטח ואין מחריד. זה ודאי ביטויים שהוא לוקח מחוקותיי, וודאי שהוא מבין שהחיה הרעה היא האומות, ואתם צוני צון מרעיתי אדם אתם. אתם, בניגוד לכל האומות שהן חיות, אתם הצון. כן, יחזקאל זה מאוד מאוד ברור. כנראה שהרמב"ם על בסיס זה מבין גם כאן, שעל זה מדובר פה. כן, זה, אגב, זה מאוד מאוד, אם נקרא עוד פסוק אחד, את פסוק י' שקראנו מקודם, והיה ביום ההוא שורש ישי, אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד. פסוק הזה, אשר עומד לנס עמים, שולח אותנו לישעיהו פרק ב' שקראנו. כן, והדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש שערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. וגם פה אני מכיר לכם פסוק, תראו איך הוא מתאים. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, נכון? ראינו את זה. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לעם וארץ, זה בדיוק כשאתם, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כלומר, הרמב"ם מבין שהפרק הזה הוא מתקשר בעצם לפרק ב', הוא משלים את חזון אחרית הימים של פרק ב'.
שלום עולמי קיים.
כן, שם אני מזכיר, כשישעיהו מתחיל להגיד את פרק ב', את השלום העולמי שלו שהוא מדמיין, ופתאום הוא רואה מה קורה בתקופת עוזיהו, אז הוא עוצר את חזון אחרית הימים שלו, ומתחיל לשפוך עליהם מנבואת תוכחה. פה הוא כבר אחרי השלב הזה, כבר עברנו את התוכחה וכבר עברנו את הצרות, והשור כבר גם עברנו, והוא חוזה עכשיו קדימה. אני חושב שהרמב"ן והרמב"ם בסופו של דבר, אז א', ראיות לשניהם יש, כלומר גם הרמב"ם ניתן להבין את איך שהוא הבין, מאיפה הוא לקח, וגם הרמב"ן ניתן להבין. הרמב"ן קרא את הפרק בהקשר של זה, ואני חושב ששניהם נכונים. יש פה גם אין חזרה לגן העדן האבוד, וגם יש פה את השלום העולמי. הכיצד? אני חושב שכמובן שאם מבינים את זה בפרקטי, המעשי, אז הרמב"ם צודק. מדובר על שלום עולמי. כן, אני חושב שכשירמיהו ראה את תקופת חזקיהו, 20 שנה קדימה, הוא דמיין שפרות, כן, יראו בזה עם דובים. כן, לא זה מה שהוא דמיין. כן, הוא כנראה דיבר על זה, אבל בוודאי שככה הוא הבין גם את משמעות גן העדן. ככה ישעיהו גם מבין את המשמעות של חזרה לגן עדן. כן, שכל העולם עובד את הקדוש ברוך הוא, במקום לריב אחד עם השני. כן? וגם שהרמב״ם מבין, ישעיהו מבין את זה בתור איזה ממשל ככה של גן העדן, על הרמב״ם זה בוודאי.
למה יותר מופרך שהחיות יגיעו למצב כזה של העמיד?
אני מסתכל היום, אנחנו בגאולה, מסביב. א', אנחנו לא רחוקים מזה. אריה כבקר יאכל תבן, תסתכל היום, איפה נמצאים רוב האריות? בגן חיות. באמת, הם לא צדים, הם לא טורפים, נכון? באמת אנחנו לא רחוקים. מצד שני, אם אני לוקח את זה כמשל וכמשל לזה, אז אתה רואה שגם כמו הרמב״ם, גם זה נכון. כלומר, אתה רואה היום מדינות שהן מדינות, הרי פעם היה חוק הג'ונגל בעולם. המדינות, מי שהייתה מדינה חזקה, טרפה את כל המדינות החלשות. נכון? אנגליה. את הודו, באפריקה, פה בארץ, איזה צרפת, כל אחת הקימה לה קולוניות במדינות, ופשוט שעבדו את המדינות החלשות, נכון? היום זה לא ככה. היום זה נגד המודה. לשלוט בעם אחר, נכון? האמריקאים, האנגלים, האריה כבקר יאכל תבן, כולם נעשו פתאום אוהבי שלום. יפשוטו, כלומר, אני חושב שגם זה וגם זה.
בזמנה.
מה? בתקופת חזקיהו? אני חושב שיותר דעת הרמב״ם הייתה בפועל, בוודאי. אריות עדיין אכלו. בתקופת חזקיהו. כן, שם.
אריה זה היחיד שהוא לא...
נכון, שאין לו בן זוג. כן, נכון, שהוא אין לו זה. אולי בגלל שהוא הדימוי בעצם לזה. אגב, לדעתי, אגב, זה ונער קטון נוהג בם. מקודם ראינו שהנער הוא התקוע שם, זה מחזיר אותנו בשיטת הרמב"ן, לגן העדן. הוונער קטון נוהג בם. בסדר? שהאדם הוא שולט בכל החי. ועוד הערה אחת, אם כבר נער קטון נוהג בם, הביטוי, נער קטון, יש אותו רק בהקשר אחד, אני חושב, לא ראיתי שמהירים על זה, אבל נראה לי, אני אציע לכם הצעה. כן, הביטוי הזה, לדעתי, זה ביטוי שמופיע על דוד. כן? היום השמואל אל ישי, התמו הנערים. כן? ויאמר עוד שער הקטן. והנה, רואה בצון. אז יש פה את הכל. א', הוא נוהג, כן? הוא נוהג בה, הוא רואה צון. ב', הוא קטן, והוא, אותם הוא הנערים, הוא נער קטון. הוא נער קטון נוהג בם. כלומר, הנער הקטון הזה הוא אותו חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרי. ישעיהו פה מתכתב עם נבואת ההמלכה של דוד המלך. כן? ומשחזר אותה. חזקיהו מבחינתו, ולכן הוא אומר, הוא ממשיך לדוד המלך. זה המשמעות של הנבואה הזאת. הנבואה לא אומרת שתתחדש המלוכה. הנבואה אומרת שהנבואה שתתחדש תמשיך ישר את מי? את דוד המלך. כשנלמד את ימי חזקיהו, אתם תראו שחזקיהו רואה את עצמו ככה. הוא עושה דברים שמבחינתו הוא צאצא ישירות של דוד המלך. ככה הוא רואה את עצמו. הוא עושה דברים שאף מלך משלמה עד אליו לא עשה. מכירים, יש הרבה דוגמאות לזה.
הבמות.
הבמות למשל, דוגמה טובה. שאף מלך לא עשה. פסח, כן? כל מיני דברים שכאילו חזקיהו מדלג על כל השושלת, הוא רואה את עצמו בן של דוד או שלמה, בסדר? רואים את זה בכמה מילים, בכמה ביטויים כאלה שחוזרים אצלו, ממש, הוא יושב על כיסא דוד המלך, זה חזקיהו. עכשיו, זה לא מפתיע, כן? זה לא שהוא, האם חזקיהו היה מודע לנבואה של...
זה אמר שישעיהו גידל אותו.
ישעיהו חינך אותו. ישעיהו הוא המחנך של חזקיהו, הוא גדל אצלו בבית המדרש. וכנראה שמגיל קטן הוא אומר לו, אתה לא תמשיך מאבא, אתה מדוד המלך. זה מה שהוא אומר לו. ולכן כשהוא אומר לו, ונער קטון נוהג בם, הוא אומר לו, אתה תהיה דוד המלך. ואנחנו נראה את זה, נראה ממש שחזקיהו מבחינתו חוזר לשם. ממש, מדלג על הכל. אחדות הממלכה. נראה את זה.
לא
בטיח,
איך הרמב״ם והרמב״ן נכנסים בתקופות. הרמב״ן הוא בטוח לא מדבר על התקופה שלנו. אבל אפשר להגיד שהוא חוזר...
בתקופה שלנו אני חושב שגם זה וגם זה נכון.
לא, לא רגע שם, בתקופה שלנו פה כאילו.
בתקופה של מה שישעיהו מנבא?
כן.
ישעיהו מנבא על תקופת חזקיהו, קשה להבין את הרמב"ן. הרמב"ן מדבר בהיבט טווח ארוך, כללי, הייתי אומר, כן, כלל עולמי, אוניברסלי, חזרה לגן עדן, נבואה, כן, עתידי.
אבל גם הרמב״ם הוא לא, הוא מדבר שהרמב״ם עולמי זה לא משהו נראה, כמו ששמענו, נראה קרוב בתקופת ישעיהו.
הוא מנבא, דווקא הרמב״ם כן מנבא על תקופת חזקיהו, וזה קשור לתהליכים כלל עולמיים. נדבר על זה קצת מה קורה אז. בבל, מצרים, אשור, מה קורה באותה תקופה. זה בדיוק מה שהוא מנבא. כן. דווקא עליו זה גז, ככה הוא ראה.
קיים כל המוחים לצמחונים.
כן, זה לא מצחיק לך, ממש ככה, זה מין טרנד כזה. פעם הייתי הצמחוני היחיד בצבא, פתאום כל הפלוגה הצמחוני. לא פתאום כל הפלוגה, אבל פתאום 15 צמחוני. כל היפי נפש השמאלנים. מה? לא, אני לא צוחק. זה חוסר איזון מוסרי. זה בדיוק מה שהרב קוק אומר. קודם הם אוכלי בשר עד הסוף, מוכנים לטרוף, ואחר כך הם בקיצוניות השנייה. אבל זה חוסר איזון מוסרי של להבין מה לפני מה. זה בדיוק מין יפות נפש כזה, שבעלי חיים הם כמו בני אדם. זה חוסר היה. חוסר הבנה. יש לנו עוד זמן להמשיך עוד נבואה קדימה? לא, אז לא, חבל להתחיל, כי באמת זה נבואה, אבל מצד שני זה כן. טוב, לא, פעם הבאה אנחנו פרק י"ב ופרק קצר, אז נגמור גם אותו ב... בסדר, אז יפה. אז יש לנו פה נבואה, רואה מול עיניו את חזקיהו המלך, הוא רואה אותו כנביא, שופט, מלך, תלמיד חכם, כל הדברים האלה. הוא בונה אותו להיות כזה. גם, הוא גדל אצלו בבית המדרש, הוא רוצה שהוא יהיה נביא, הוא רוצה שהוא יהיה שופט, הכל הוא מלמד אותו. איך זה קורה כבר הסברנו בעבר, אני לא אכנס לזה עכשיו, הוא כנראה היה לא הבן הראשון, הוא לא היה הבן הבכור של אחז, הוא היה הבן השני, ובעצם הוא בונה אותו להיות אחד כזה, כן, שהוא עם כל ה... שהוא מחזיר בעצם את זה לתקופת דוד המלך. הוא הנער קטון נוהג בם, הוא רואה איך הוא מנהיג את כל האומות, את כל העולם, כן, מבחינתו הוא יוביל את העולם. כן, את הזאב עם כבש ואת כל ה... אגב, הרמב״ם מאיר הערה באיגרת תחיית התלמידים, הוא מאיר לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. הרמב״ם אומר, כן, גם אם אתה מבין את זה כפשוטו, צריך להגיד שמדובר רק על הר הקודש, שזה יהיה רק בבית המקדש, שינוי הטבע הזה. הרמב״ם מאוד מאוד מצמצם, כידוע, את הופעת הניסים הגלויים. אז ברגע שגם אם אתה מבין כפשוטו, אומר הרמב״ם, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כן, רק שם הם לא יראו ולא ישחיתו. כן, חוץ לבית המקדש, כן, יהיה, נמשיך להיות ג'ונגל. בסדר, אז לפעם הבאה נמשיך כבר עם ה... זה היה ביום ההוא.